שזה כבר קרה יותר מפעם אחת לשמחתי, בזכות הקהילה שאנחנו נרחיב אודותיה בהמשך, אנחנו הצלנו החזרה של אין כיסוי ללקוח, ביום הכי לא צפוי, ביום בו סגור הבנק, יש תורן, אין עם מי לדבר, אין גישה, ובזכות החיבור הזה בין בנקאים בקהילה לבין לקוחות בקהילה, ניצלה החזרה של לקוח מסיבת אין כיסוי. אנחנו יודעים שהחזרה של אין כיסוי זה לא רק פגיעה בשם הטוב של הלקוח, זה גם פגיעה באפשרות העסקית שלו לעבוד אחר כך מול ספקים נוספים, וזה גם פגיעה בדירוג האשראי שלו, שזה עניין מאוד בעייתי, וזה גם פגיעה אחר כך לעבוד מול מוסדות נוספים, כי ברגע שהם רואים החזרה של אין כיסוי, אז אבוד ונגמר ואין אמון ואין אמינות. היה עוד סיפור דומה שלקוחה שהחזירו לה איזושהי הרשאה מסיבת אין כיסוי, על סיבה שלא באשמתה בכלל, משהו טכני, ואחד הבנקאים בקהילה הצליח לגרוע את ההחזרה הזאת. כלומר שגם אם ההחזרה הזו הייתה רשומה, אז הגריעה פשוט מחקה את הרישום, לא היה לו שום תיעוד, וזה גם משהו שמחזיר בחזרה את הדירוג הטוב שהיה לה, ולא פוגע באמינות שלה מול גופים נוספים, ולא פוגע באפשרות שלה להזמין כרטיס אשראי מאוחר יותר. אז עשיתי כל מיני דברים, באמת מיזמים שנהניתי מהם, אבל אלה הסיפורים שאומנם הם אינדיבידואליים, הם סיפור של בן אדם אחד, שניים, מבחינתי זה הוואו, ואם בשביל זה נוצרה הקהילה, דיינו.
טוב, ברוכות וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט. נמצאת איתי היום רעות נגר קסלברנר.
קסלברנר.
היא אמרה לי לפני הפרק איך להגיד, והתבלבלתי. קסלברנר, רעות היא יזמת ומנהלת קהילת של בנקאי בפייסבוק ובלינקדין. לרעות, ניסיון של למעלה מ-20 שנים בעולם הבנקאות, גם בסקטור הפרטי וגם בסקטור העסקי. רעות בוגרת תואר ראשון ושני בחוג לבנקאות ושוק ההון. היום רעות עוסקת בייעוץ בנקאי ללקוחות עסקיים ופרטיים, בהתנהלות מול הבנקים וגם בהרצאות לקהל הרחב, בכדי לעזור לציבור בישראל להפחית את התלות בבנקים ולגשר בין הציבור לבין הבנקים. מה נשמע רעות?
בסדר, בסדר גמור.
אז קודם כל תודה וכיף שאת פה. בואי נתחיל, תגידי, מה זה עצמאות בנקאית? זאת אומרת, למה שאני ארצה להיות עצמאית מהבנקים, או אפילו איך להגדיר את זה?
אוקיי, תראה, העצמאות הבנקאית, אני מחלקת את זה לשני מובנים. החלק המתיימר שלי זה להפחית את התלות בבנקים. מבחינתי, הפחתת התלות בבנקים זה שהלקוח יהיה חייב כמה שפחות או בכלל לא, הן לבנקים והן בכלל למוסדות או גופים פיננסיים כלשהם. ברגע שאני לא חייבת כלום לאף אחד, אין לי תלות באותו גורם שאני חייבת לו. אז זה במובן האחד. המובן השני זה שאני אהיה הבנקאית של עצמי. כלומר, אני רוצה גם את היכולת לדעת בנקאות, את היכולת להבין בנקאות, וכמובן שיהיה לי גם את כל המידע לפניי, כך שבזכות המידע הזה אני אוכל ליצור ידע שאני אוכל להתנהל בזכותו, שאני אוכל להכין את האסטרטגיות שלי, כי בכל זאת אנחנו מכינים לעצמנו כל מיני, עוברים כל מיני תחנות בחיים, ואותן תחנות הן מלוות אותנו בכל מיני גילים, בכל מיני מובנים, והעצמאות הבנקאית יכולה לסייע לי לנהל את אותן תחנות טוב יותר, בין אם זה תחנות של לימודים, קריירה, זוגיות, משפחה וכו' וכו'.
אוקיי. אז אם ככה use case למישהו מהקהילה, או איזושהי דוגמה, לדוגמה כאילו, אמרת משהו מעניין, שבן אדם יהיה הבנקאי של עצמו, במה זה בא לידי ביטוי? בזה שהוא קורא את התעודת זהות הבנקאית שלו, או שהוא יודע את הדירוג אשראי שלו? במה זה בא לידי ביטוי?
זה בא לידי ביטוי לצורך העניין, אם אני עכשיו צריכה להעביר כסף בשלוש לפנות בוקר לגורם שנמצא במדינה עם פערי שעות, אני לא רוצה לחכות שהבנק שלי יקים לי את המוטב, יש מה שנקרא הקמת מוטב. אני רוצה להזרים בעצמי את הנתונים, אני רוצה בעצמי להעביר את הכסף, וזהו, ואז מגיע הבנקאי בבוקר, והוא פשוט מאשר את ההעברה. אני לא רוצה לחכות שהבנקאי ייאות להקים את אותו מוטב שאני צריכה להעביר לו את הכסף. זה יכול לפגוע בי גם ברמה העסקית, זה יכול לפגוע בי ברמה של ניהול הזמן הנכון שלי. וזו דוגמה, כמו שיש מכשירים אוטומטיים, כספומט, הפקדת צ'ק, כך אני רוצה שתהיה לי את האפשרות לנהל את החשבון שלי מבלי שאני אצטרך להתקשר לבנקאי.
אוקיי, זאת אומרת ממש גם לבצע פעולות, לא רק ברמת המידע, אני חשבתי שמתכוונת כאילו שיהיה לי את המידע מול העיניים, אבל את אומרת זה גם יותר מזה, זה גם ממש העשייה עצמה. תגידי,
גם, זה הכל, זה ברור, גם המידע, בזכות המידע, אני אדע איך הכי מתאים לי לבצע את הפעולות, זה מה שנקרא כרוך אחד בשני.
כן, זה בא ביחד. אוקיי, תגידי, הקהילות, כי זה גם בלינקדין, גם בפייסבוק, בלינקדין אני לא עוקב, האמת, לא ידעתי שיש, בפייסבוק אני עוקב, וגם במיילינג ליסט, כאילו ברשימת דיבור, אבל איך הפעילות הזאת בעצם יכולה לגשר בין הפערים האלה? זאת אומרת, איך היא עוזרת לנו, לציבור, לייצר את העצמאות הזאת?
וואו, זו באמת שאלה גדולה, כמה זמן יש לך? סתם. תראה, אני קצת, מה שהפריע לי, הפריע לי שני דברים. הרי אני באה מעולם הבנקאות, אני אמנם לא בנקאית עכשיו, אבל אני באה מעולם הבנקאות. וגם במקביל גם אני תמיד הייתי בן אדם של אנשים. ונכון, לבנקים יש אינטרס בכל זאת, זה לא מלכר, אנחנו מדברים על גוף עסקי לכל דבר שמעוניין להרוויח. מצד שני, אי אפשר להגדיר בן אדם כמספר חשבון, לכל בן אדם יש צורך, יש גם רצון, יש אינטרס משלו. אז אני תמיד הייתי בעד איך אני מוצאת את הנקודות המשיקות בין הגוף הזה שנקרא בנק לבין הבן אדם, הלקוח שיש לו לנהל את היום יום. אז בוא נקרא לילד בשמו, יש בעיה ואני בעד מציאת פתרון. נורא קל לבוא ולומר הבנקים ככה והבנקים ככה, אבל בסופו של יום כשאני קמה בבוקר יש לי איזושהי סוגיה מסוימת לטפל בה, וזה לא מעניין אותי כל כך מה הבנקים, מעניין אותי מה הבנקאי בסניף יכול לעשות עבורי כדי שאני אוכל באמת להתקדם עם העניין שלי. זה כמו עכשיו, היו לו מזמן בחירות, אנחנו עכשיו בנובמבר 22, היו לו מזמן בחירות נוספות, אז המצע של כל מפלגה זה משהו כללי, משהו של המקרו. אבל מה מעניין אותי? לקום בבוקר, לקחת את הילד לגן, או ללכת לעבודה, או לפתוח עסק וכו'. אותו דבר כאן, מבחינת הקהילה, בן אדם מעלה פוסט. הוא לא מעניין אותו עכשיו מה קורה עם החברים האחרים בקהילה. הוא מעלה את הפוסט שלו, אמרו לי בבנק שאי אפשר להוציא פישים, פישים זה יחזור מידע היסטורי, אמרו לי בבנק שאי אפשר להוציא פישים מלפני 10 שנים. עכשיו, זה לא נכון. כלומר, אפשר להוציא פישים לפני 10 שנים. נכון שרשות המס אומרת, אני צריכה מידע עד 7 שנים אחורה, אבל עדיין התשתית הבנקאית מאפשרת גם להוציא מידע מעבר. אז אני אומרת, אוקיי, הקהילה הזו נועדה למציאת הפתרון. איך אנחנו מוצאים את הפתרון? אנחנו מציפים את הידע ואת המידע. אז אני אומרת, נורא קל להגיד, מה, הבנקאי אמר לך ככה, והבנקאי אמר לך ככה, זה לא רלוונטי. זה לא מה ש... חוץ מלפרוק עול ולהוציא עצבים, זה לא מה שייתן את הפתרון לאותו חבר שנמצא בקהילה. אז מי שמגיע לקהילה, הוא יודע, כי זה מעוגן בכללים של הקהילה, הוא יודע, אני מגיע לקהילה כי אני רוצה למצוא פתרון לבעיה שלי, או כי אני רוצה להרחיב את הידע שלי. אני לא בא לקהילה כדי להתנגח בבנקים. אותו דבר, הבנקאים שנמצאים בקהילה, הם באים לקהילה כי הם מצאו את המקום שלהם לתת את להעניק את הידע, להעניק את המידע. הם עושים זה על חשבון הזמן שלהם. הם לפעמים משתמשים כמובן בפלטפורמות שהבנק שלהם מאפשר להם. נניח, למשל, אם לקוח רוצה לסגור את החשבון שלו בבנק מסוים, אז ככה גם הצלנו סגירות חשבון, הצלנו נטישת לקוחות, אז זה גם בא לטובת הבנקים, הקהילה הזו, בוא נאמר ככה. עכשיו, ברגע שבנקאי נותן מענה, נותן מהמקצועיות שלו, מהזמן שלו, אז הוא אומר, וואלה, אני סייעתי לאותו חבר קהילה מצד אחד, ואני רואה מה שנקרא וייר כי טוב, זה נותן לו את המוטיבציה להמשיך ולסייע לבאים, כי הוא מקבל את הערכה שם, הוא לא עושה את זה בשביל הערכה, אבל ברגע שהוא מקבל את ההוקרה ואת התודה, זה נותן לו חשק לסייע לעוד. ואנחנו סייענו למקרים גם קצת יותר מורכבים מקבלת מידע או מהחזרת צ'ק. היו לנו גם מקרים של אנשים שבני המשפחות שלהם היו במעצר, ואז לא הייתה גישה לחשבון הבנק, ואז יש כל מיני סיעורי מוחות בין הבנקאים של כל הבנקים, איך אפשר, מה אפשר, ואנחנו מקצרים גם תהליכים, זה נוצר באמת קיצור תהליכים, ואתה יודע, זמן זה דבר יקר.
לגמרי, מה זה מטורף, כאילו גם מדהים אותי, זאת הקהילה היחידה שמתעסקת בתחום הזה בכלל, לא?
כן, קהילת שעל בנקאי, זו קהילת הבנקאות היחידה בישראל, אני נורא, אני מצד אחד אני גאה בקיומה, כי אני אומרת וואו, היא מוכיחה באמת את האפשרות לתת מענה לצורך, לתת פתרון לכל בעיה, אבל באותה נימה זה קצת עצוב לי, כי אני אומרת, זה התפקיד של הבנקים כגוף לעשות את זה, נכון, הם צריכים להרוויח, אני לא אומרת שלא, וצריך לעשות חישוב של עלות מול תועלת, אבל משהו בתהליכי העבודה מפריע לי, אני חושבת שחסר תאום ציפיות, בבסיס, לקוח רוצה לפתוח חשבון, ולא משנה אם כרגע הוא פותח את זה דרך האתר, אפליקציה או מול בנקאי. אני חושבת שברגע שיהיה איזשהו תאום ציפיות בין בנק, ואני בכוונה אומרת בין בנק ולא בין בנקאי לבין לקוח, אז יכול להיות שמלכתחילה ללקוח תהיה את העצמאות הבנקאית, אפרופו, ויהיו לו את הכלים איך להתנהל. ולא שיפנו אליו רק כשהבנק צריך משהו, אם יש איזשהו מוצר שעליו לשווק, או אם יש חריגה בחשבון, או לא עלינו, לפעמים גם היד קלה על ההדק, ואז לא יהיה כאן איזשהו פספוס. אם אנחנו חוזרים באמת לעניין של המקרו, ולא עניין של איפה אני במשוואה, אז אני חושבת שזה גם ישפר מבחינה משקית את הדברים. זה אפילו יביא לי צמיחה. כי אנשים לא יהיו בחריגות, והם לא יהיו בחדלויות פיראון, והם גם יהיה להם את החשק לרצות, להשקיע, יהיו להם את הכלים להגדיל את ההשקעות שלהם, ולא רק שהבנקים ייהנו מהרווחיות בשל ריביות אלו ואחרות, או עמלות.
מעולה. טוב, תקשיבי, זה מדהים אותי מצד אחד, וגם כמו שאמרת, זה קצת מבאס, שזה בכלל, שיש צורך פלטפורמה כזאת. בנושא אחר, לגמרי לגמרי אחר, בנקאות פתוחה. אני רק אעשה טיפונת טיפונת טיזינג, ואז אני אשמח לשאול את השאלה. לאחרונה המון חברות פינטק התחילו להשתמש ב, 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 לא יודע איך להגדיר את זה, בבנקאות הפתוחה, בתחום הזה, בכדי להנגיש מידע לציבור. האפליקציות השונות שואבות מידע מהבנקים עכשיו בצורה טיפה יותר טכנולוגית, ונעשו כל מיני שינויים בעקבות הרפורמה הזאת של הבנקאות הפתוחה. אז אני אשמח שקודם כל תסבירי, גם לי אגב, מה זה בדיוק אומר, ומה השימוש של הבנקאות הפתוחה לציבור, זאת אומרת לי לא יודע מה, לקוח של הבנקים. טוב, בוא נתחיל רגע בהסבר, מה זה אומר, ואז גם מה עושים עם זה, איך זה משרת אותנו.
אוקיי, okay, אנחנו באמת עשינו לאחרונה, לא מזמן עשינו לייב בקהילה עם אילנית מדמוני, מהפיקוח על הבנקים. אני אגיד לך מה, זה לא בדיוק בנקאות פתוחה, זה יותר open finance, כלומר זה לא רק בתחומים הקשורים לבנקאות, אפשר לשתף מידע, זו פלטפורמה באמת, שהלקוח מרשה לבנק שלו, או לגוף המוסדי, זה גם יכול להיות חברת כרטיסי אשראי, הוא מרשה לאותו גוף לשתף את המידע אודותיו מול אותו גורם שהוא מוכן לשתף. אנחנו לא מדברים כאן כמובן על דוח דירוג האשראי, להבדיל מזה, כאן באמת צריך לחתום על איזשהו מסמך שמאפשר לצד ג' ספציפי לראות את המידע אודותיי. עכשיו,
אני רק אחדד, רק למי שלא מכיר, דירוג אשראי זה כבר נהיה פתוח, לא צריך לבקש רשות, נכון? מותר רק להגיד לגופים שאני לא רוצה למסור את המידע, אבל בגדול באוטומט המידע נמסר. פה את אומרת, הבנקאות פתוחה, אני צריך להגיד לאותו גוף מוסדי, למי אני רוצה שהוא ישתף את המידע.
נכון, עכשיו במסגרת שיתוף המידע אודותיי, זה לא שאותו גוף פינטק בדרך כלל, זה לא שאותה חברת פינטק היא משתפת מידע עבורי, אלא היא משתמשת במידע שאני שיתפתי אותה לטובתי. כלומר, היא יכולה לתת לי כלים איך להתנהל. נניח, ראות, שימי לב, בתאריך הזה והזה, הולך לרדת לך סכום X, איך את רוצה להתנהל עם זה? יש לך במקביל, יש לך איזשהו פיקדון שיחסה לך את החריגה הפוטנציאלית. זה חלק אחד. בהמשך, גם אותם גופים, אותן חברות פינטק, תוכלנה גם לתת הצעות ערך. כלומר, זה תשתית שהיא תפתח אפשרויות נוספות, ולא רק שיתוף מידע או מתן כלים איך להתנהל. עכשיו, זה כמובן זה בשלבים, עדיין לא כל השלבים נכנסו לתוקף, אנחנו גם מדברים על טכנולוגיה שנכנסת, אז יש חבלי לידה, וזה הגיוני וזה סביר, זה מפוקח, ואני באמת רוצה לתת על זה קצת יותר דגש, שימו לב, לעבוד מול חברות מפוקחות, יש רשימה, גם ברשות לניירות ערך, וגם בבנק ישראל, אז תעקבו אחר הרשימה, כי היא גם מתעדכנת מעת לעת. למה אני אומרת לעקוב? כי עד לא מזמן אני נתקלתי בסיטואציות שאנשים נתנו את קוד המשתמש שלהם, של הבנק, וגם את הסיסמה שלהם בבנק, על מנת שאותם גופים שנותנים את השירות יוכלו באמת להיכנס לחשבון, גם אם זה רק למידע בלבד, עדיין לא נותנים את קוד המשתמש, כי על זה א', אין ביטוח. מעבר לזה שאין ביטוח, הבנקים ממש כותבים את זה, שהם לא יישאו באחריות אם תהיה פריצה כלשהי לחשבון הבנק, ולא משנה אם הפריצה נעשתה דרך גורם אחר ולאו דווקא דרך אותה חברת פינטק. עכשיו, יכול להיות שבאמת אותן חברות מציעות הבטחת מידע ברמה מאוד גבוהה, אבל שוב, הבנקים לא יישאו באחריות ולא ייתנו על זה את הדעת אם תהיה פריצה. ולכן יש דרך. והדרך הזו היא דרך חיבור באמצעות הבנקאות הפתוחה, ולא סתם לוקח זמן עד שהמערכת הזו קמה בצורה מלאה, כי יש כל מיני טוקנים וכל מיני מפתחות למיניהם, וכאן זה פחות התחום שלי, אז אני לא אכנס לתהליכים האלה, אבל ככה זה מפוקח. לכן כן, תסתכלו ברשימה, תתעדכנו, זה לטובתכם.
תגידי, אז זאת אומרת, אם אני מחדד את זה, את מה אני לוקח ממה שאמרת כרגע, זה שבגדול כל החברות הפינטק לוקחות את המידע באמצעות הבנקאות הפתוחה, מבלי שאני אצטרך לתת קוד משתמש וסיסמה. הן בעצם שואבות את זה באמצעות הטכנולוגיה וכל פתיחת המידע הזאת.
נכון, והן מפוקחות, וגם משהו שגם חשוב לי להוסיף, הרי הבנקאות הפתוחה, מעבר לזה שהיא פלטפורמה שירותית או גם במוצרים עבור הלקוחות, עדיין ברגע שיש תחרות, ברגע שמתרחבת הפלטפורמה של מתן שירותים, אז זה גם נותן לבנקים הזדמנות להיות טובים יותר במתן הכלים שלהם בהתנהלות. כלומר, יש כבר בנקים שעוד לפני הרפורמה של הבנקאות הפתוחה, יש כבר בנקים שהם השיקו באתר שלהם או באפליקציה שלהם כל מיני כלים, בין אם זה חלוקה של סוגי ההוצאות, בין אם זה מעקב או השוואה שלי ללקוחות שדומים לי, כל הדברים האלה, יש בנקים שמציעים את זה, אני לא יודעת עם כל הבנקים, כי כל מערכת כזו גם יש לה חתיכת הוצאה, והיא מצריכה תקציב נכבד, אז גם אם אני לא אשתמש בשירותים של החברות החוץ בנקאיות, עדיין אם גרמנו לבנקים להיות טובים יותר עבורנו, מה טוב.
נכון. תגידי, אז בראייה קדימה, זאת אומרת, עתידית, איך הבנקים או איך השירותים הפיננסיים עתידים להשתנות בזכות או באמצעות הבנקאות הפתוחה? מה עוד יקרה, או שזה כבר זהו, הגענו למיצוי?
אני נגעתי בזה, הרי הפלטפורמה של הבנקאות הפתוחה היא גם תאפשר התאמת מוצרים של אותן חברות פינטק. עכשיו, בסופו של דבר כל חברה, ולא משנה אם זה בנק או מוסד חוץ בנקאי, בסופו של דבר כל השקה של מוצר היא תהיה רלוונטית רק אם זה באמת מועיל לאותו גורם שמציע. אז איך זה ייראה? לעניות דעתי כמו כל דבר, זה פשוט יאפשר להשיק מוצרים נוספים. אני פשוט חושבת שכיום הלקוחות אמורים להיות הרבה יותר חכמים עם כל הכלים שיש ברשותם והמידע והידע שיש ברשותם בשביל לדעת איך לנהל את זה נכון. אני לא אצרוך מוצר כי הציעו לי או כי הוא בחינם. אני אצרוך מוצר כי הוא באמת מלווה אותי בהתנהלות הכלכלית היומיומית שלי. וזה ככה אני חושבת שזה צריך להיראות. כלומר, זה בסדר שיציעו לי מוצרים. זה בסדר שחברות הפינטק באמת מציעות עצמן כחלופה, וכך צריך להיות, כי נחמד שהבנקים קיימים, אבל לא מספיק במצב של היום. ואני מאוד מקווה שתהיה יותר מודעות לחינוך פיננסי, לא רק בקרב הגורמים הפרטיים או כמוני וכמוך, אלא גם בקרב באמת המוסדות שבאמת יבואו מאהבת מרדכי.
מעולה. טוב, מעניין אותי גם כאילו איך השירותים האלה הולכים להתפתח, אבל נראה לי זה רק הזמן יגיד. כאילו איזה מוצרים הם ימציאו באמצעות הצרכים החדשים שיעלו מהשוק. בנושא אחר, איך, זאת אומרת, עולם הקריפטו הוא עולם בכלל עכשיו, נכון להיום, גם ממש ממש משתגע. אבל מעניין אותי לשמוע, בלי קשר לבלגן שקורה בשוק, בשוק הקריפטו כאילו, איך הבנקים מסתכלים על התחום הזה של הקריפטו? כי עד לפני כמה שנים זה היה להם ממש אוף מוזר, הם לא יודעו איך להתייחס אליו, אבל מה קורה היום עם העולם הזה, עם התחום הזה?
אני חוששת שעדיין קיימת בורות, לצערי, אני אומרת את זה בלב כבד. הבורות הזאת לאט לאט תתפוגג, למרות שהיא פחתה, כן? כמובן שהיא פחתה, ואני כמעט בטוחה שיש גם בנקאים שמושקעים בקריפטו. אבל אם אנחנו מדברים על ביום יום כשעובדים מול בנק ורוצים להעביר כסף מההשקעה בקריפטו לחשבון הבנק, סוף סוף היום הרגולציות השונות מאפשרות את התשתית שכן מקיימת את תכתיבי חוק איסור הלבנת הון, ואז אולי יש פחות בורות היום, אבל עדיין מסתכלים בעין חוששת ועין חושדת. אני מאמינה שלו הבנקים מלכתחילה היו קצת חוקרים לעומק את הנושא, מכניסים את הנהלים בצורה של קריפטו לא רק כחותרת, אלא ממש מה המושגים. יש כאלה שעדיין חושבים שקריפטו ובלוקצ'יין זה אותו מושג, וזה לא, הרי בלוקצ'יין הוא תשתית לעוד דברים, ולא רק למטבעות הווירטואליים, וכאן, כשאני אומרת ברות, לזה אני מתכוונת. הרי בנקים הם עובדים לפי נהלים שהם מכתיבים, ואלה מבוססים על חוק. אז אני אומרת, ברגע שיכניסו למערכת הבנקאית, לתהליכי העבודה, לפחות את המושגים, או שממש ידייקו מאיפה מותר לקבל את הכסף, מאיפה אסור לקבל את הכסף, נגיד אם הגדירו עכשיו שחברה שיש לה רישיון, אז אפשר לקבל ממנה כספים, כי יודעים שאותה חברה היא עובדת לפי תכתיבי הרגולטור, והיא בודקת את מקור הכספים וכו' וכו'. אותו דבר כמו שיש בשוק ההון יש בורסות, כך גם בקריפטו יש. אז יש בורסאות מפוקחות, ויש בורסאות שהן לא מפוקחות. אז גם כאן אי אפשר להגיד, לא, קריפטו אני לא מקבל. תבדקו אם זה מגיע מבורסה מפוקחת או בורסה לא מפוקחת. כלומר, זו הכוונה שלי מבחינת, תיפטרו מהבורות הזאת, תחקרו. אני בכלל חושבת שיש גם אינטרס לבנקים להיכנס לעולם הזה בעצמם כדי לעשות פה בוכתה של עמלות, כלומר כאן האינטרס, ואם הם היו מקדימים בחשיבה הזאת ובאינטרס שלהם מוצאים את נקודות ההשקה בין האינטרס להרוויח בפרט שמדובר בתחום פיננסי לבין התכתיבים שהם מחויבים לעבוד על פיהם, אז נראה לי שהם היו כבר מזמן שחקנים בשוק הזה.
בעולם, הבנקים בעולם, זאת אומרת, במדינות אחרות, הם פועלים בצורה שונה מהבנקים בישראל בתחום הזה?
מהיכרותי, כן ולא, שוב, זה עניין של גם כמו שתלוי גם במדינה, בוא נאמר ככה. כי יש מדינות שהן גם פתוחות לזה, או אפילו ערים, אם נלך קצת יותר לרזולוציות קצת יותר נמוכות. ברגע שמקבלים את ה, את ה, הטבעת החותמת מגורם מדיני, גורם יותר ציבורי, אז הבנקים קצת פחות חוששים. אני חושבת שהארץ, זה מה שקורה בארץ, זה ממש אד הוק למה שקורה בחול. אני, נכון שיש את השיח שאומרים, מה, בחול זה ככה, בחול זה ככה. זה גם לא בדיוק, זה תלוי, זה באמת תלוי. והיום כשיש את היותר, אני כן אגיד לך שהשוני זה בתהליכי קבלת הרישיונות. כלומר, שם זה פשוט קצת יותר מהיר, שם כבר יש להם את, את הכלים ואת המסננים למי לתת את הרישיון, למי לא, כבר, הם, כבר יש להם תשתית. ואז אולי זה קורה שם קצת יותר מהר התהליך. פה זה קורה יותר לאט כי בא באוכרנו הנושא הזה של הרשות המחוקקת, עד שהיא מתכנסת, לצערי, במקום כל 4 שנים, זה הופך להיות בזמנים קצת קצרים יותר, ואז זה מפריע לחוקק באמת חוקים לטובת אותן חברות פינטק, או לאותם כאלה, אותם אלה שרוצים לקבל רישיון כדי לעסוק בקריפטו. וזה משפיע על קבלת הכספים בבנקים, זה נכון. משהו שכן חשוב לציין, יש קציני ציות. בבנקים. קצין הציות זה אותו אדם שאמון על הנושא של רגולציה בנקאית. ואז אתה שואל אותי אם זה
את
קל או
היית
לא קל.
קצינת ציות, לא?
נכון, אני הייתי קצינת ציות. ואם אני אחזור לנושא
גב.
הזה, כשהייתי בבנק, כשעבדתי בבנק. עכשיו, אם נחזור לנושא הזה שאדם הוא לקוח, הוא לא רק מספר חשבון, אלא יש לו מה שנקרא אדם הוא עם, אז כשהייתי קצינת ציות, אני גם לא חיפשתי איך להיות דובון לא. אני חיפשתי, אוקיי, יש לנו בעיה, בוא נמצא את הפתרון, אפרופו קהילת של בנקאים, בוא נמצא את הפתרון. מה כן אפשר, לא מה אי אפשר, אז ברור, אף אחד לא הולך לעבור על החוק, כי לצערי לבנקאים יש גם מה שנקרא אחריות פלילית אישית, אבל גם אי אפשר להגיד, זה קריפטו, אז לא, אז אני לא, אני כבר אומר לא. צריך לבדוק, להתעמק, כל מקרה לגופו, אני מבינה שבמבחן של עלות מול תועלת זה פחות משתלם לבנקים, אבל אם מסתכלים בלונג רן, אז יכול להיות שתהליכי העבודה בתחום הזה, היו מסייעים בידי הבנקים, כך שגם הם היו יכולים להיות היום שחקנים, ולהרוויח מהקריפטו. כרגע הם רק המתווכים, מתווכים בכסף, מתווכים בחשבון, לצערי.
יש בתי השקעות שכבר נכנסים לזה, אני מניח שהבנקים הבאים בתור, זה כזה אבולוציית לא יודע מה, הפיננסית.
נכון.
תחום נוסף שרציתי לדבר איתך עליו, נכנס בנק חדש לישראל, אחרי כמה שנים? אחרי 30 שנה בערך?
כמה עשרות שנים, אני לא זוכרת אם זה 50 שנה או...
לא,
נראה לי
יותר. מ-1990, אני חושב. על כל פנים, 1-0, בנק חדש נכנס לישראל, הוא כרגע עדיין בסוג של פיילוט כזה, בטא אני חושב, נראה לי, בכל אופן, כי אין להם אפילו אתר אינטרנט, יש להם רק אפליקציה. אבל הוא כן בנק חדש, הוא כן איזושהי בשורה לשוק הבנקאי בארץ, אחרי באמת הרבה המון שנים שלא נכנס בנק חדש. השאלה היא שתי שאלות, אחד, האם זה משפיע כבר היום על הבנקים האחרים? אני חושב שלא, אבל אולי אני טועה. ושתיים, האם זה בעתיד יכול להוזיל לנו את ה... או לשפר את השירותים זה שיש עוד תחרות? התשובה היא מן הסתם יכול להיות, אבל האם אנחנו רואים איזשהו משהו שהוא ממש קונקרטית מרגישים אותו בשטח?
אז תראה, קודם כל אני, מן הסתם אני לא דוברת של בנק 1-0, אבל גם איתם עשינו לייב עם רחלי בינדמן, היא מנהלת התקשורת והרגולציה בבנק. נכון לעכשיו אני לא חושבת שיהיה להם אתר, הם לא מתכווננים לעשות אתר, הם עובדים אגב חזק, כבר יש להם עשרות אלפי לקוחות, כבר אין רשימת המתנה, כבר יש ממש את התהליכים של פתיחת חשבון, לפי הפורמט שהם החליטו, וזה סבבה, הם פשוט כנראה הם מתאימים את עצמם לאיך שדברים עובדים היום, אז יכול להיות שלשם זה הולך. תראה, הם בנק בפני עצמו, אז יכול להיות שהבנק שאמרת שקם אולי בשנות ה-90, יכול להיות שזה חברת בת, כי קמו בנקים, אבל הם בנקים לא עצמאים, הם חברות בנות של בנקים קיימים.
מה, כמו פפר כזה?
כן, יש את פפר, היה את הבנק הדיגיטלי הראשון, הוא היה של בנק לאומי, חברת בת של בנק לאומי.
כן, אבל זה לא, זה
הישיר הראשון זה נקרא, אם אני לא טועה. אבל הם לא בנקים, הכוונה...
בסניפים.
נכון, לא, אבל הם כאילו ככה הם פרסמו את עצמם, שיווקו את עצמם כבנק,
כן, אבל
נכון?
זה כאילו, זה בולשיט, כאילו, זה רק פרסומת, זה לא באמת, אבל.
יכול להיות, אבל אם אנחנו נשווה את 1-0 כבנק הדיגיטלי הראשון, אז אלה הפלטפורמות להשוות אותו
אוקיי,
עליהן.
כן.
ולכן, אפרופו, ציינת את הנושא של האתר, יכול להיות שהם מנסים לתת בשורה מסוג אחר שמותאמת לדור יותר הצעיר, או לדור שאין לו זמן והוא כל הזמן ככה בנייד. Guilty as charged. בכל מקרה, אם זה הולך להוזיל לנו את המחירים, לא יודעת. אני נכון שהם מציעים את הבסיס בחינם, ונכון שהם מגדירים את עצמם כנטפליקס של הבנקים, כי מה קורה בנטפליקס? אתה משלם דמי מנוי חודשיים, צפית בסרט או לא צפית בסרט, זה לא מעניין. אתה משלם. אתה רוצה לראות את כל התכנים, סבבה, זה עניינך. אותו דבר, ככה רחלי תארה את זה, הם כאילו כמו נטפליקס, אתה משלם דמי מנוי, יש להם כמו מסלולים כאלה, ולא משנה מה ניצלת ומה לא ניצלת, אבל זה מה שמתאפשר לך לנצל. עכשיו, אם זה יוזיל או לא יוזיל, אני לא יודעת, כי אני מאמינה שלמרות כל העלויות שהם מציינים לעומת הבנקים האחרים, או הריביות הגבוהות יותר, או הנמוכות יותר, תלוי אם זה אשראי או חסכונות, שהם מציעים לעומת הבנקים האחרים, אני חושבת שהם בכלל באים לטובת משהו אחר, הם באים לשנות תפיסה, את התפיסה של ההתנהלות. וכאן דווקא כן הבנקים, אני שמתי לב שזה קצת כן ילחיץ את הבנקים, והם כן משנים את התפיסה, גם, אגב, גם אם כבר היה להם את השירות ואת המוצר הזה, כמו שהזכרתי, יש להם כלים לניהול חשבון באתר, אז היה להם את זה, אז עכשיו הם מנגישים את זה ומדגישים את זה יותר, הם מזכירים שזה קיים, או למי שלא ידע אפילו שזה קיים, אז הם מדברים על זה יותר.
אם אני רגע מפשט את זה, זה כלים טכנולוגיים מבוססי בגדול AI, כן? שהמטרה שלהם היא לעזור לנו, לציבור, להתנהל נכון פיננסית. עכשיו, אם אני אהיה בוטה קצת, לבנק אין אינטרס שהציבור ידע להתנהל פיננסית, כי הבנק מרוויח הרמות של כסף מהבורות של הציבור בישראל. ופתאום, 1-0 שינה קצת את מנסה לשנות את הקופסה לציבור בישראל, להוסיף כלים שעוזרים בהתנהלות הפיננסית, כדי שלציבור ייכנס, כאילו יישאר יותר כסף בכיס. אז זה כאילו לחיץ את הבנקים מבחינתך.
זה, נקרא לזה הלחיץ או לא הלחיץ, אני לא יודעת כמה זה הלחיץ, כי בינינו גם הרפורמה שהייתה עם ניוד בין בנקים, המעבר בין בנקים, אז גם שם מסתבר שזה לא כזה הלחיץ. בוא, איזה ניוד כבר נהיה בין
לא
הבנקים?
קרה כלום, כן.
אז,
אבל זה גם, זה
אני,
קשור לבורות, אני חושב שעדיין אנשים תקועים כאילו...
יכול להיות שזה גם בא מעצלנות, יכול להיות שזה בא מחשש, יכול להיות שזה עניין של הרגלים, כי בוא, קשה לחנך ציבור שלם בצורה של התנהלות שונה ממה שהוא כבר רגיל אליה. ולכן זה מה שגרם לבנקים פחות להילחץ. אתה יודע, באחד הבנקים הגדולים הייתה חטיבת חדשנות, וכל דבר הם חידשו ומביאו תמיד בשורה וזה, ולאחרונה החטיבה הזו נסגרה או צומצמה, לא זוכרת בדיוק מה נעשה, אבל זה רק מראה לי שהם לא כזה נלחצו מהבשורה של הבנק החדש. שוב, גם אם יהיה שינוי בתפיסה ויהיה שינוי בעלויות, אני לא חושבת שזה יגרום לבנקים לשנות את התעריפונים שלהם. אם יש משהו שיגרום לבנק לשנות את התעריפון שלו, זה אך ורק בנק ישראל, המפקח על הבנקים. וזה מה שאגב יצאה כבר טיוטה ראשונה, אני מקווה שהטיוטה הזו באמת תצא לפועל, יצאה לאחרונה, לגבי שינוי בעמלות, גם לפרטיים, גם ללקוחות העסקיים. אבל זה צריך לבוא מהליבה, זה צריך לבוא לא איך אני משנה את העמלות שלי, אלא איך אני מעניק את הכלים ואת אפשרויות הבחירה ללקוח, כדי שהוא יחליט אם מתאים לו לבחור בגישה הזו שמוזילה לו עלויות, או להמשיך ולקבל את השירות שהוא מקבל, אבל כן, השירות הזה עולה כסף. לכל דבר יש מחיר בסופו של דבר.
אוקיי, אז אני מבין שלא תהיה בשורה בכל מה שקשור הוזלה של השירותים הבנקאיים.
יכול להיות שתהיה,
אבל
כן? אני לא
לא,
מחליטה,
אבל את
כמובן,
פסימית לגבי זה, רעות, אני כאילו,
כן,
אבל לא,
כי
בסדר, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים. בוא נראה, כרגע לא
ימים
משהו,
יגידו, בדיוק, אני מעדיפה לא
בדיוק.
לנבא כלום.
לא, ברור, ברור, ברור. יחד עם זאת, תראי, כרגע, נכון לעכשיו, האם יש דרכים טובות, נכונות, חכמות, לחסוך כספים בהתנהלות מול הבנקים בכלל? איך להתנהל נכון מול הבנקים? יש איזושהי טיפ, שתיים, שלושה לנו?
וואי, יש המון. נתחיל מזה שיש קבוצות אוכלוסייה, יש הסכמים מיוחדים. עכשיו, מה זה אומר בעצם? שאני, ככל שיש קבוצה, אז קבוצה מהווה כוח. אם אני שייכת לצורך העניין לקבוצת הסטודנטים, אז רוב הבנקים מציעים, לסטודנטים מציעים את ההטבות. כשאני אומרת הטבות, זה יכול להיות פטור מעמלות, זה יכול להיות הטבות בניהול של תיק של ניירות ערך, זה יכול להיות בחשבון המט"ח, מטבע חוץ. זה למה? כי אני משויכת לקבוצת אוכלוסייה. אז זה סוג אחד, אז מה אני בעצם אומרת? אני לא אומרת שרק סטודנטים מקבלים הטבות, אני אומרת, מלכתחילה תבדקו אם אתם שייכים לאיזושהי קבוצת אוכלוסייה. ואז תבדקו איזה בנק מתנהל עם אותה קבוצת אוכלוסייה. זה לא שכל הבנקים מציעים לכל קבוצות העובדים או לכל הלשכות את אותן הטבות. יש מה שנקרא מכרזים. המכרזים האלה כל שנה בדרך כלל מתחדשים, מתעדכנים, עוברים מבנק אחד לבנק אחר. אז מי ששכיר, אגב, תבדקו עם הפורטל הארגוני שלכם או עם מחלקת כוח אדם. הם בדרך כלל אלה שעורכים את המסעים ומתנים עם לא רק עם הבנקים, אגב, עם כל מיני מוסדות פיננסיים ובכלל. זה לגבי זה. פעולות באתר או באפליקציה, מלכתחילה באופן אוטומטי, או פותרות מעמלה, או מיטיבות בעמלות, כלומר מפחיתות את העמלות. אז הפלטפורמות הללו, עצם זה שאנחנו מבצעים את הפעולה, אפרופו עצמאות בנקאית, מבצעים את הפעולה בעצמנו, כבר מנגיש לנו את ההטבות. בנוסף, גם אם יש פעולות שלא מעניקות לנו הטבות, אם אתם יודעים שאתם מלכתחילה עושים את הפעולות לבד, ולא מציקים במרכאות לסניף, ולא מעסיקים את הבנקאים בסניף, אז תגידו, תקשיבו, אני למשל, אני מפקידה צ'קים דחויים במכונה. אז אם יש בנק שלא מעניק באופן אוטומטי את ההטבה בהפקדת צ'קים דחויים במכונה, אז תגידו, סליחה, אני מעוניין בהטבה, אני לא מעסיק אתכם, אני מבצע לבד את הפעולה, אני הבנקאי של עצמי, אז תפדל, תזרימו את זה. אם יש מישהו שמוזרמת לו הטבה חד פעמית לאיזושהי פעולה שהוא עשה, ואותו אחד יודע שהוא הולך לחזור על הפעולה הזאת, אז מראש תבקשו הטבה קבועה. הזרמה של הטבה קבועה. תשימו לב לפקיעת התוקף של הטבה קבועה. אפרופו, אנחנו עוד מעט בסוף שנה, אני לא יודעת אומנם מתי הפודקאסט הזה יעלה, אבל סוף שנה קורה כל שנה, ככה אומרים. אז לקראת סוף שנה, תשימו לב, אם הטבה עומדת לפקוע, אל תחכו ל-31 בדצמבר כדי שיחדשו לכם את ההטבה. תסתכלו כבר בנובמבר מה הולך לקרות בסוף שנה, איך אתם מחדשים את ההטבות, כי אז יש לכם זמן להתמקח. או זמן גם לעשות סקר בין בנקים, לבדוק את החלופות, או לאו דווקא בין בנקים, אולי מוסדות וגופים פיננסיים אחרים. יש שם תחרות, תנצלו אותה, אבל אל תתעצלו, הכל מגיע מהעצלנות לפעמים.
לי יש גם טיפ להוסיף.
בטח.
אחד הדברים ששמתי לב, זה שאנשים לא יודעים שהם, זאת אומרת, לא יודעים כמה הבנק עולה להם, כמה השירותים השונים עולים להם. אז אחת הדרכים הכי מקובלות זה להיכנס לאתר בבנק ולהוציא מה שנקרא תעודת זהות בנקאית, לרדת לסעיף פרק ו', פרק העמלות, ולהסתכל שם כמה בעצם עמלות הבנק גובה מכם, הציבור, מאיתנו, כן? ועוד, זאת אומרת, אחרי שרואים את ההטבות, אתה צריך להסתכל על ההוצאה. עכשיו, אם ההוצאה היא גדולה, כי יש לקוחות שעושים הרבה פעולות, אז מה שאתם יכולים לעשות, אני בטוח שרעות מכירה את זה, זה להצטרף למסלולים של בנק ישראל, מסלולים של עמלות קבועות. יש מסלול הבסיסי, זה עולה 10 שקלים בחודש, סך הכל 120 שקלים בשנה, וזה כולל את מרבית הפעולות הרגילות שציבור עושה, העברות בנקאיות וכאלה. יש מסלול של עמלה מורחבת, או מסלול מורחב זה נקרא, אני חושב.
נכון.
שהוא כאילו למי שטיפה יותר עושה יותר פעולות בבנק, זה עולה 25 שקלים אני חושב בחודש, או 30 שקלים, משהו כזה.
יש 22 שקלים, גם תלוי באיזה בנק, זה משתנה בין הבנקים. גם התמהיל של זה, אגב, שימו לב, התמהיל גם משתנה בין הבנקים.
אז זה נגיד משהו שכן כדאי לעשות לדעתי בלי קשר, סתם מתוך סקרנות, תיכנסו לתעודת זהות הבנקאית, אם אתם לא יודעים איך עושים את זה, תעשו גוגל, נגיד בנק לאומי, תעודת זהות בנקאית, או בנק הפועלים, או בנק מזרחי, או whatever. תראו כמה אתם משלמים על הבנק, פרק ו', פרק עמלות, וכל זה.
רק לידיעה כללית, המפקח על הבנקים נתן הוראה לבנקים לשלוח בכל חצי שנה את פירוט העמלות של מחצית השנה הקודמת, וזה
פעם
משהו
אחת לא קיבלתי.
אז אין דבר כזה לא קיבלת, שים לב, זה מגיע בדיבור ישיר, למרות שעד כמה שידוע לי, בנק ישראל ציין שיש לשלוח את זה לא רק בדיבור ישיר, אלא גם בדואר. כלומר, אם אני נוהגת לקבל את הדיבור שלי דרך אתר הבנק, אז יש כל מיני סוגי מכתבים שבנק ישראל בא ואומר, זה חייב להישלח גם בדואר.
תקשיבי, יש לי ארבע חשבונות בנק, כאילו יש לי שתי חברות וגם שתי חשבונות פרטיים, פעם אחת לא קיבלתי, לא, ואני על זה, כאילו באמת על
זה.
זה
מגיע לא לבד, זה מגיע יחד עם התנועות של מחצית השנה הקודמת. אז גם
לא
אם
קיבלתי.
זה נמצא באותו קובץ,
ממתי ההוראה הזאת יצאה?
וואו, מעידן ועידנים, אני עוד עבדתי בבנק בזמנו כשזה יצא,
תקשיבי.
ואני מקבלת, אז אני ממליצה לבדוק. כדי לדייק מתי מקבלים את זה, אז מקבלים את זה במהלך פברואר, סליחה, במהלך ינואר עבור יוני עד דצמבר, סליחה, יולי עד דצמבר של השנה הקודמת, וגם מקבלים את זה ביולי עבור חודשים ינואר עד יוני של אותה שנה. אז כל חצי שנה זה מגיע יחד עם התנועות, אפרופו, הזכרתי תנועות היסטוריות, פשוט תשמרו את הקובץ הזה שאתם מקבלים, כדי לא לאחזר ולשלם עמלות עבור תנועות היסטוריות. זה קיים, זה חובה לקבל את זה, הבנק חייב לשלוח את זה. זה גם משהו שמתקיים, ושם מפורטות העמלות, גם בניירות ערך, גם במטבע חוץ, כל מה ששילמנו. פשוט, ותשימו לב, יש בתעריפון הבנק, באתר של כל בנק, יש גם נספחים. יש לפחות שני נספחים עם הטבות. אז פשוט לשים לב עליהם, נספחים של פעולות בערוץ ישיר. פעולות בערוץ ישיר זה כל פעולה שהם מבצעים לא ברמת סניף. ויש גם פעולות, ויש גם נספח עבור קבוצות אוכלוסייה. ואז אם יש נגיד בנק לעובדי מדינה, או אוכלוסייה של לשכת עורכי דין, כאלה, אז תבדקו אם אתם שייכים לאחת מקבוצות האוכלוסייה, ואז גם ליהנות מהטבות שם.
מעולה. תגידי, איזה טעויות הציבור עושה מול הבנקים? זה יכול להיות, השאלה היא גם לגבי לקיחת הלוואות, אבל גם בהתנהלות השוטפת.
אם אנחנו מדברים באופן גם כללי וגם ספציפי לגבי הלוואות, אני חושבת שלא פועלים מתוך תכנון. הרי הלוואה זה בדרך כלל, כן? משהו שהוא לאורך זמן, שלוקחים אותה לאורך זמן. מבחינתי לאורך זמן כשמדובר בהלוואה זה מעל שנה. עכשיו, אני לא יודעת, אני אישית לא יודעת מה יהיה מחר, כן? אבל לפחות אם אני יכולה לסדר את העתיד שלי, עם מי שקצת מהדור שלי, פעם היה מסטיק בזוקה, ואז הייתה בדיחת הקרש, וגם היה עתידות. אז אם אני יכולה לשלוט בעתיד שלי, ואומנם אני לא אראה את הירח, כפי שהיה כתוב במסטיק בזוקה, אבל אני אומרת, אם אני יכולה לשלוט איכשהו בעתיד שלי, בצורה של תכנון ההלוואה, או תכנון הפעולה הבנקאית שאני הולכת לבצע, אז מעבר לזה שאני לוקחת לעצמי את המושכות איך ייראה ניהול החשבון שלי בהמשך, אני גם חוסכת לעצמי בעלויות וגם חוסכת לעצמי בזמן. סתם דוגמה, אני בטוחה שרבים המאזינים לפודקאסט יודעים שיש, וואלה, יש אינפלציה, עכשיו אנחנו בזמנים שהיא הולכת וגואה, אני מקווה שאיכשהו משהו יתאזן, אבל אנחנו יודעים שיש אינפלציה. עכשיו, נניח שאני רוצה לקנות רכב, יש לא מעט סוכנויות שהן אומרות, בוא, קח את ההלוואה דרכנו, ואתה משלם סכום X. עכשיו, זה נחמד שמקבעים לי את הסכום, אבל למה לא להגיד לי, או אולי כדאי שנשים לב לאותיות הקטנות שההלוואה הזו היא צמודה. מה זה צמודה? זה אומר שהיא צמודה למדד. צמודה למדד זה רלוונטי לאינפלציה. ככל שהמדד עולה, זה אומר שגם ההחזרים החודשיים שלי יעלו. אז אם אני יודעת שיש לי ברירה של הלוואה צמודת מדד, או לחילופין הלוואה בריבית משתנה, אז למרות שגם הריבית, כרגע אנחנו בתקופה שהריבית עולה ועולה כדי לנסות לאזן את האינפלציה, אבל עדיין אני יודעת מה הברירות שלי. ואם אני מסתכלת קדימה, אני מנסה לבנות לי איזושהי אסטרטגיה שלפי תקופת ההלוואה, לפי משך ההחזרים שלי, אני אדע מה עדיף לי יותר, האם עדיף לי הלוואה בריבית משתנה, הלוואה צמודה, או אולי בכלל הלוואה בריבית קבועה. ועוד משהו שכדאי לי להבין בתכנון הלוואה, זה אם אני ארצה לפרוע אותה בטרם הזמן שלה, בטרם הפקיעה שלה, אני ארצה לפרוע אותה, אז מה האפשרויות שלי? האם אני אשלם רק עמלת פירעון מוקדם, או גם עמלת אי הודעה מוקדמת, או שאני אשלם גם הצמדה, מה שנקרא הפרשי היוון, הכללה בעגה המקצועית, רחמנא ליצלן. אז לפני שאני לוקחת הלוואה, מעבר לזה שאומרים לי, בטח, תקבלי ריבית רצפה, אתם יודעים, יש כל מיני מושגים כאלה שהם מושגים שיווקיים, אני רוצה לבדוק את כל הברירות שלי, את כל האפשרויות שלי, ורק אחר כך להחליט. זה יכול להיות בהלוואה, כמו שאמרת, זה גם יכול להיות בתוכניות חיסכון, זה גם יכול להיות בהשקעות, זה יכול להיות באלף ואחד דברים. אם אנחנו ניתן קצת דוגמה של השקעה, נניח שוק ההון, הרי יש גם דמי ניהול בניירות ערך, יש גם דמי קנייה ומכירה. עכשיו, זה לא חוכמה שהבנק יגיד לי, בטח, אני אתן לך בעמלת קנייה מכירה, אני נותן לך הטבה של 70%. מה זה רלוונטי לי אם כל התיק שלי יהיה מושקע בקרנות נאמנות? קרנות נאמנות, ברוב המקרים, לא משלמים עמלת קנייה ומכירה. בסדר? אנחנו מדברים על קרנות בבורסת תל אביב. אז מה זה רלוונטי לי שאני אקבל 70% הנחה מהבנק? וואי, נשמע מפוצץ, נכון? כשגם ככה אני לא משלמת, אז על מה בדיוק יש לי את ההנחה? ולכן אני אומרת, לבדוק את כל התמונה, וגם לשאול מה שאנחנו לא יודעים, שאנחנו לא יודעים. לא מספיק לי המידע שמספקים לי, אלא כדאי מאוד לשאול, רגע, יש עוד משהו שאולי לא קראתי פה, או אולי לא הקראת לי, או כל מיני כאלה, מאוד חשוב. גם כשקיבלתם הצעה, אוקיי, תודה רבה, אני אחשוב על זה. תנו לעצמכם באמת את הזמן לחשוב על זה. וכשאני אומרת לחשוב על זה, אני לא מתכוונת לשאול חברים, אלא לקרוא קצת יותר, להאזין קצת יותר. יש היום באמת לא מעט מידע, אבל גם לדעת לסנן את המידע. לדעת שהמידע שאתם מקבלים זה ממקור שהוא לא בעל אינטרס, כמו שהוא יותר אובייקטיבי. יש המון מידע, אגב, באתר של בנק ישראל. שתדעו, שם המידע הוא לא שיווקי. אז כדאי גם להשתמש במידע הזה. ואז אחר כך להבין אם יש על מה להתמקח מול מי שהציע לכם את ההצעה, וגם לבוא עם הצעת נגד, להגיד, תקשיבו, במקום הזה והזה הציעו לי ככה וככה. לא רק שתשבו, אלא גם תשפרו גם את ההצעה שקיבלתי במקום האחר. זה אפשרי, בניגוד לפעם. זה ככה בגדול מבחינת הטעויות לפי דעתי, כי תמיד אומרים, אתם יודעים, פעם אמרו כאילו רופא יודע הכל, עורך דין מבין בכל. לא, רופא מבין בתחום ההתמחות שלו, אם הוא כמובן שופשף, בעל ותק וכולי, אבל באופן כללי, רופא מבין בתחום ההתמחות שלו. לא רלוונטי לי שמנתח מוח ידע, הוא לא ידע לסייע לי ב, לא יודעת מה, בדלקת שלא רלוונטית למוח. אותו דבר בבנק, גם בבנק אגב. יש בנק שהבנקאים יותר מומחים בתחום מטבע חוץ, סחר חוץ, בתחום העסקי. יש כאלה שהם מומחים בכלל בייעוץ השקעות. זה התחום שלהם, לא מבינים בכלל בעולם המקביל של אשראי. אז אני פשוט שומעת, נהל הבנק אמר, בסוף מסתבר שזה פשוט מנהל קשרי לקוחות, אבל הוא לא מנהל הבנק. אז לא תמיד יודעים גם לתת את הטייטל הנכון, לא בקטע של כבוד לא כבוד, או הערכה, אלא בקטע של המקצועיות, הידע. אז גם כשאתם מתייעצים או בודקים את הנתונים, תבדקו במקום הנכון, שלא יהיה לכם סתם בלבול. וגם אל תבחרו במשהו מתוך הרגל או מתוך נוחות. לא כדאי, זה, אתם יכולים לפספס פה. מזהים אגב, ואתה אמרת אם הבנקים ישפרו או לא ישפרו, הבנקים מזהים את הייאוש הזה, של מה אני עכשיו אתחיל להתקשר לזה, להתקשר לזה, ואז בא בנק ישראל עם, עם הדבר הזה של מעבר בין בנקים, ניוד בין בנקים, וגם פה אנשים לא תמיד יודעים לנצל את הפלטפורמה הזו במלואה, או שזה פשוט משהו חדש, אז עוד חוששים לעשות את זה, הבנקים נשענים על הדבר הזה, על העצלנות והייאוש הזה. סליחה שאני ככה משתמשת במילים בוטות, אבל בואו נקרא לילד בשמו. ולכן אל תחכו לדקה 90 כשאתם צריכים לעשות פעולה. אתם יודעים, עוד חצי שנה אנחנו מתכננים להתחתן, כשאתם בודקים על הדרך את מקום האירועים, כשאתם בודקים, לא יודע, צלם, אתם בודקים סמלה, מה שאתם לא תבדקו, תכניסו בין היתר גם לבדוק איזה בנק ייתן לכם את ההצעה הכי טובה, ולא רק את הצעת הערך ליום שלאחר החתונה, כלומר ליום של הפקדת הצ'קים והמזומן, אלא מה הוא מציע לכם אחר כך, בליווי בהמשך, איך הוא בא לקראתכם, איך הוא מלווה אתכם לא רק ביום הגדול הזה של האירוע, אלא גם אחר כך, איך הוא מסייע לכם להבנות ולהיבנות כזוג, כמשק בית. משק בית זה שונה מיחידים.
מדהים. מדהים. תקשיבי, יש לי פה עוד איזה כמה שאלות שלא הספקתי לשאול, אבל היה לי ממש 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 מדהים ומעניין לשמוע אותך, רעות. אני חושב שאנחנו נעשה פרק ב' לפודקאסט הזה מתישהו, אם זה בסדר מבחינתך כמובן, אני ארצה להזמין
אותך. אשמח כמובן, אני כן אבל אשמח לתת איזשהו טיפ.
כן, זהו, אז זהו, בזה אנחנו נקנח, איזה טיפ ככה לסיום, ובזה אנחנו נסיים.
אז הבנק, נכון, מצד אחד הוא לא חבר, בכל זאת אמרנו קודם שהוא מוסד עסקי ורוצה להרוויח, וזה יפה וכך צריך להיות, אבל הבנק הוא כלי, תשתמשו בבנק ככלי, תשתמשו בבנק כגורם מלווה, אל תחששו ממנו. הבנקאים יש להם ידע מקצועי שיכול להתאים לכם כמו כפפה ליד, אם רק תציגו להם את היד, תציינו, אני הולך לעשות עסקה כזו וכזו, אני הולך למכור את הדירה, אני הולך להשכיר את הדירה, אני מחפש דירה לרכישה, אני צריך רכב. הבנק לא מתחיל ונגמר בהלוואה וחיסכון. לבנק יש כל כך הרבה כלים בנקאיים, כל כך הרבה מוצרים בנקאיים, כל כך הרבה אפשרויות של אסטרטגיה, כדי שאתם תהיו לא לקוחות של עסקה אחת, אלא כדי שאותה עסקה תהיה אפקטיבית גם להמשך. אז ברגע שאתם תבינו שהבנק הוא כלי, אז אתם תדעו גם למה לייעד אותו בתחנות האלו של החיים.
מדהים. רעות, תודה רבה.
תודה לך, שמחתי.
תודה, תודה. אז מי שעדיין לא עוקב ולא עוקבת אחרינו, אני מזמין אתכם לעקוב אחרינו בדף פייסבוק שלנו, שנקרא פודקאש. אתם מוזמנות ומוזמנים גם להצטרף לקהילת של בנקאי, של רעות, או לקהילת מתקדמים כלכלית שלי, שתיהן נמצאות בפייסבוק. ואנחנו ניפגש בפרקים הבאים. יאללה, ביי.